מועד קטן דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, מספרת הגמרא. שמואל הידוע, היה לו אח, פנחס. פנחס, אחוה דמר שמואל, איתרא בי מילתא, הראה לו מקרה. הוא ישב שבעה על אחד מהקרובים, לא עלינו. על שמואל למשאל טעם המיני. שמואל בא לנחם אותו. חזנו לתופריו דאב ונפישן. הוא ראה שפנחס מגדל ציפורניים ארוכות. אמר לי, אז שמואל שאל אותו, עמי לא שקלת להו, למה אתה לא מקצץ את הציפורניים? להלכה, אנחנו יודעים שלא מקצצים ציפורניים בימי אבלות. אלא אם כן, בפה, עם השיניים או בידיים, לא לקצץ בכלי. אבל בפשטות, להלכה נפסק. כמו דברי המקל באבל, שמואל סבר הלכה כדברי המקל באבל, שאפשר כן להקל ולקצץ ציפורניים בימי אבלות. אז הוא שאל אותו, למה אתה לא קוצץ? אז פנחס אמר לי, כנראה שהוא היה במרירות גדולה מהאבל, אי בדידי הווה, אם האבלות הייתה אצל שמואל, ממזלזלת ביקולהי, וכי הוא היה מזלזל באבלות של עצמו, והיה מקצץ ציפורניים. כאן אנחנו למדים דבר שמאוד חשוב לקחת אותו לתשומת ליבנו. הפה של האדם זה כוח מאוד מאוד גדול. שכשאדם מדבר אפילו על דברים שהם סיפור דברים באלמה. אחד מספר על איזושהי תאונה שקרתה. אז שלא יספר לחברו, כן, על כל שונאים של ישראל, שהיה להם תאונה והם מתו והם נפצעו, לא לספר בלשון נוכח. גם כשמספרים דברים סתם כסיפור באלמה, מאוד להיזהר על הדיבור. לא לומר לך קרה, בעזרת השם שיקרה כל הטוב שבעולם לכל אחד מישראל, אבל על כל פעמים לא לומר בלשון כזה, אם היה קורה לך דבר כזה או כזה, לא לומר דברים לא טובים, אילו היה קורה, אני רק אומר אילו, לא לפתוח את הפה. זה נקרא ברית קרוטה לשפתיים. הווי, מה שפנחס אמר לשמואל, אם לך הייתה אבלות, הייתה מזלזל בה כל כך? זה היה כמו שגגה שיצא מלפני השליט, ולמרות שהוא לא התכוון באמת לקלל, והוא לא דיבר בכלל, לא רק שלא התכוון לקלל, הוא באמת לא קילל, רק הוא אמר מילים, אם לשמואל יקרה דבר כזה, והתרא במילתא בשמואל, באמת שמואל ישב שבעה על אחד מהקרובים שלו, בעקבות הדברים האלה. על פנחס, אחוה דמשאל טעם המיני, עכשיו פנחס בא לנחם את שמואל. אז שמואל רצה ללמד אותו, שצריך מאוד להיזהר מה מוציאים מהפה. שקלינו לתופרי, שמואל לקח את הציפורניים שלו בעצמו, שהוא הרי מקל לקצץ את זה בימי אבלות, חבטינו להפה, הוא זרק את זה לכיוון של פנחס בכעס, אמר לי, למה אמרת שאם לשמואל היה קורה דבר כזה של אבלות, וכי הוא היה מזלזל כל כך? לת לך את הכלל הזה, ברית קרוטה לשפתיים, לפעמים מה שהשפתיים אומרות, אז חלילה זה יכול להתקיים. דאמר רבי יוחנן, מניין שברית קרוטה לשפתיים? אז רבי יוחנן לוקח דוגמה טובה, שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. אומר אברהם אבינו לנעריו, שבו פה עם החמור, אני רוצה, הוא הולך לעשות עקדת יצחק. ואני והנער, אני ויצחק, נלכה עד כה, עד שם הר המוריה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אברהם אבינו הולך לעקוד את בנו יצחק. מה זה ונשובה עליכם? אני ויצחק נחזור אליכם. בגלל שאברהם אבינו אמר ונשובה עליכם, והסתאי המילתא, באמת, הועיל הדבר, דאדור תרוויו, חזר גם יצחק ביחד עם אברהם אבינו. זאת אומרת, שאם האדם מדבר בצורה טובה, אז הוא גם קורא את ברית לטובה ולברכה להשפיע רחמים וחסדים על עם ישראל. צריך מאוד לשמור על הדיבור שמדברים, לדבר רק בצורה של ברכה. אם מדברים על דברים לא טובים, חלילה לומר, או לנסות כמה שאפשר לדבר בצורה טובה, בצורה שלא תשתמע כדברים לא טובים, בטח לא כלפי אחרים. שמואל התיר לקצות ציפורניים בימי אבלות. סבור מיני בית המדרש היו סבורים, כל מה שהתיר שמואל לקצת ציפורניים דיד אין, אבל ציפורניים דרגל, שזה לא כל כך ניכר, לא. אמר רב ענן בר תחליפה, לדידי מפרשה לי, התפרש לי מיני דשמואל, לא שנה ציפורניים דיד, ולא שנה ציפורניים דרגל. אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רב, הוא בגנוסטרה, בכלי שמיוחד ליטול ציפורניים, אסור ליטול ציפורניים כשהוא אבל, כמו שפוסק השולחן ערוך באמת. אמר רב שמן בר אבא, הווקאים נקמי דרבי יוחנן במדרשה, עמדתי פעם לפני רבי יוחנן בבית המדרש, וזה היה בחולו של מועד, ושקלינו לתופרי בשיני, ראיתי שהוא נטלת את ציפורניים בשיניים, קיצץ הציפורניים, וזרקינו, הוא זרק את זה על הרצפה בבית המדרש, את הציפורניים, זרק בבית המדרש על הרצפה. שמע מן התלת, לומדים מזה שלושה הלכות, שלוש הלכות. שמע מן ה, מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד, כמו שבאמת פוסק השולחן ערוך, אבל התוספות פה מביאים שנראה שהוא קצת ציפורניים דווקא בשיניו, זאת אומרת שבמספריים הוא אוסר. כמו שברמה כותב שנהגו להחמיר לא לקצת ציפורניים בכל המועד. ושמע מנה ציפורניים אין בהם משום מאוס, כי אם זה דבר מאוס היה אסור להכניס את זה לפה. ושמע מנה ציפורניים מותר לזורקם אחרי שנוטלים אותם. שואלת הגמרא, לזרוק ציפורניים על הרצפה, איני, וכי זה מותר? והתניא, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. הקוברם באדמה, צדיק. מי ששורפן, כדי שגם אם שלא ייצאו מתוך האדמה, הוא ממש חסיד. ומי שזורקן על הרצפה, נקרא רשע, למה? תאמה מהי, למה אסור לזרוק ציפורניים על הרצפה? שמא תעבור עליהן אישה עוברה, ותפיל חלילה את עוברה. אז איך רבי יוחנן השליך את הציפורניים על הארץ. עונה הגמרא, על איזה ארץ הוא השליך את הציפורניים? של בית המדרש. אישה במדרש, הלא שכיחה, היא לא מצויה בבית המדרש. וכי תאם, האם תאמר, אבל אולי יתעתעו את בית המדרש וישליחו את הציפורניים החוצה לרחוב. זימנין דמיכן שלו ושד אליהו הבראי. אולי אוספים את הלכלוך ואז זרקו החוצה את הציפורניים. אז הם כבר לא יזיקו, אפילו אם ידרכו עליהם. כיוון די השתענה, מכיוון שהם השתנו מהמקום שבו זרקו אותם, השתנה, אז הם כבר השתנו והם לא יכולות להזיק. לכן גם אם אדם מקצץ ציפורניים, צריך מאוד להיזהר, לשמור על הציפורניים שהם לא יפלו על הארץ במקום שמצויות שם נשים. ואם כן, הציפורניים שלו עפות לכל הכיוונים, הוא לא מצליח ככה לכנס אותם, אז לפחות שיתתה אחר כך את כל מה שנמצא ברצפה לחדר אחר, למקום אחר, כדי שגם אם הציפורניים יפלו לרצפה, הוא עקר אותם ממקום למקום, ואז הם לא מזיקים. אמר רבי יהודה, אמר בשם רב, זוג בא מהמקום שנקרא חמתן, הם באו לפני רבי. ומר זוטרה לא אמר שזה אמר את הדברים האלה רבי יהודה בשם רב, אלא הוא אמר שזה נאמר ברייטה, ומתני, זה כתוב בברייטה, זוג בא מהמקום שנקרא חמתן, הם הגיעו לפני רבי, בכל אופן, מה הם רצו? וביקשו ממנו שיתיר להם ליטול ציפורניים בימי אבלות, ויתיר להם. והם ביקשו ממנו גם לגלח את השפם שמעל הפה. אם ביקשו ממנו שפה, גם יתיר להם, הוא היה מתיר להם. ושמואל אמר, לא רק אם הם היו מבקשים שיתיר להם לגזור את השפם בימי אבלות, הוא היה מתיר להם, אלא אף ביקשו ממנו שיתיר להם לגלח את השפה, ויתיר להם. אמר חכם, שמאוד נדיר השם של החכם הזה, לכן הגמרא תכף תביא עוד אמרות בשמו, כי אם כבר הביאו את השם שלו, מביאים כמה אמרות משמו. אביטול ספרה, חכם אביטול ספרה, אמר משמי דרב. שפה שהתירו לגזור את השפם בימי האבלות, זה השיער שמעל הפה מזווית אחת של הפה לזווית השנייה של הפה, מצד לצד, מה שמעל הפה ממש. אמר רבי עמי, ובשפה המעכבת, שפה שמפריע לאכול, זה מה שיתירו. אבל שפם שלא מפריע לאכול, לא יתירו לאבל לגזור. אמר רב נחמן בר יצחק לדידי, שהוא מאוד איסטניסט, כל השערות שבשפה, זה כמו שפה מעכבת דמי לי, ולכן הוא יכול לגזור את השפם, את כל השערות של השפם, אפילו בימי אבלות. ואמר רבי טול ספרה משמי דרב, פרעו, הרי כל המלכים במצרים קראו להם פרעונים, אז היה פרעו שהיה בימי משה, הוא היה מאוד משונה. הוא היה בגובה של אמה, וזקנו היה ארוך אמה, ופרמשתקו אמה, הייתה אמה וזרת. זאת היה מאוד משונה ומגונה. בבן יהוידע אומר שזה דרך גוזמה. לקיים מה שנאמר, הוא שפל אנשים יקים עלי. יקום על עם ישראל, אדם הוא שפל ובזוי מבין האנשים. ואמר רבי טול ספרה משמי דרב, פרעו, שהיה בימי משה, מחשף או מגדף, אמגושי היה. שנאמר, הנה יוצא המים וגומר. אז אם הוא היה מחשף, הוא יצא למים לעשות את כשפיו, ואם הוא היה מגדף, הוא היה כופר, הוא יצא ליאור לומר שהוא ברא את היאור, והוא ברא את עצמו. לי יאורי ואני עשיתיני. למדנו במשנה. והלו מחבסים את בגדיהם בימי חול המועד. אסור לחבס בגדים בחול המועד, אבל יש רשימה של כאלה שלא יכלו לחבס לפני החג, תראו להם לחבס בימי חול המועד. אבא ממדינת הים. אמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, יש עוד אחד שמותר לו לחבס בימי חול המועד. מי שאין לו אלא חלוק אחד, שהיו רגילים ללכת איתו כל הזמן, והוא רגיל גם להתלכלך, מותר לחבסו בחולו של מועד. כי למה אסור לחבס בחול המועד? הרי זה לצורך המועד. אלא כדי שאדם יחבס לפני החג, ויבוא לחג עם בגדים נקיים. אבל האדם חיבס לפני החג, אבל במהלך החג הבגדים שלו יתלכלכו. הוא בא לשתות את ארבע כוסות, נשפח לו יין על הבגד. אז מה יעשה? ילך ככה עם יין כל החג? התירו לו בחול המועד לחבס, אם יש לו רק חלוק אחד. מטיב רבי ירמיה. משנה אומרת, אלו מחבסים במועד, לך תבדוק במשנה את כל הרשימה. הבא ממדינת הים וכו' וכו', אבל לא כתוב שם מילה על מי שיש לו רק חלוק אחד. הנעין, רק אלה שניכר שהם עכשיו באו, הם לא יכלו לחבס לפני חול המועד. אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, לא יתירו לו לחבס, למה? גם אם החלוק שלו לא יהיה נקי, אבל לא ניכר, איך תפרסם שיש לו רק חלוק אחד? אז חכמים לא חילקו ולא יתירו. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, אסבר לך, למה ממשניים קושייה על רבי יוחנן? מתניתין, שנה מדברת, אף על גב דעית ליטרי, אפילו אם יש לו שני חלוקים, הוא מטנפי ומלוכלכים, אדם כזה לא התירו לו לחבס את בגדיו, אלא אם כן הוא בא ממדינת הים, או שהוא היה בבית האסורים, בית השוויה, אז התירו לו. אבל מי שראה לחלוק אחד, התירו לו כן לחבס בכל המועד. שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי, הלכה משמי דרבי יוחנן, כלי פשטן. אז ביור אחד מבארים שמאוד קל לחבס אותם, וביור אחר מבארים שמתלכלכים מאוד כל הזמן, מותר לחבסן בחולו של מועד. מטיב רבה, משנה אומרת על בגדים שרגילים להתלכלך, שמותר לחבס אותם, מטפחות שמנגבים בהם את הידיים, וכן מטפחות של הספרים שמספרים את השיער, או ביור אחר אומר הריטווה שעוטפים איתם ספרי קודש, בכל אופן דרכם להתלכלך מהר, ורשי כותב שהם עשויים של פשטן, אלה מותר לחבס בכל המועד. מדייק את הגמרא, הנעין, אבל שאר בגדים, של אפילו כלי פשטן, לא התירו. אמר לאביי, זה לא ראיה, מתניתין, מה שהתירו לחבס מגבות וכדומה, מדובר אפילו דשאר מיני, אפילו שהם לא של פשטן, אפילו אם קשה לחבס אותם, ומותר, אבל בגדים של פשטן, שזה קל לחבס, אז לא גזרו אפילו אם זה לא מגבות וכדומה. אמר ברידיה, לדידי חזי לי, אני ראיתי ימה של טבריה, את ים הכנרת, דמפקלי משיך לידמן היקיתנה, היו מוצאים לשם קערות שלמות, גיגיות שלמות של בגדי פשטן, בכל המועד, בכל הדמועד, דמועדה, בשביל לחבס אותם. אתה רואה מפה לכאורה ראיה שמותר לחבס בגדים בכל המועד, אם הם מפשטן, מתקיף לאביי, זה לא ראיה. כולם עושים. מי זה, זה, זה רב כולם. ומה זאת אומרת, זה שכולם עושים זה עדיין לא מתיר. מנלי מלנד, ברצון חכמים עבדי, מי המשהו מה שכולם עושים זה ברצון חכמים, דילמה שלא ברצון חכמים עבדי, אולי הם עושים את זה שלא ברצון חכמים. אומרת המשנה, אסור לעשות סתם מלאכות בכל המועד, ובכלל זה אסור לכתוב בכל המועד. ואלו כותבים במועד, אלה התירו להם לכתוב בימי חול המועד, מי שבא לכתוב קידושי נשים. אדם מקדש אישה, אפשר לקדש בשלושה דרכים. על ידי שהוא נותן לה כסף או שווי כסף, אומר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו, בטבעת זו, כדת משה וישראל, או בשטר. על ידי שהוא נותן, הוא נותן לה שטר, הוא מקדש אותה בשטר. אז הוא יכול לכתוב את השטר קידושין בכל המועד. וכן, גיטין, אתה לכתוב בכל המועד. וכן, אדם אלווה כסף לחברו, וחברו בא ושילם לו את החוב. רוצה לכתוב לו קבלה, שובר, יכול לכתוב את זה בכל המועד. די תקי, שנזכה לבדל לחיים טובים וארוכים, אדם שמסיים את חייו, מסתלק לבית עולמו, והוא אומר שהוא מוסר את נכסיו לזה, לזה, אז כותבים שטר. שטר של שכיב מרע. זה די תיקי, צוואה של שכיב מרע. וכן שטר מתנה, אותה לכתוב בכל המועד. וכן, שנת שביעית, לפי רוב הראשונים זה סוף שנת שביעית, משמטת את החובות. ואתם יודעים, אלווה כסף לאנשים, והגיעה שנת שביעית, הוא צריך להפקיר את כל החובות, לוותר על החובות שחייבים לו. אבל, תקנו, שאדם יכתוב פרוסבול. מה זה פרוסבול? שהוא מקנה את כל החובות שלו לבית הדין. שיהיו חייבים לבית הדין. ומכיוון שחובות של בית הדין שנת שביעית לא משמטת, אז החובות שלו גם לא יהיו משומטות. אז שטרי פרוסבולין מותר לכתוב בכל המועד. אגרות שום, הכוונה מלשון שומה, שנזכה להיבדל לחיים טובים, אבל אם יש חלילה יתומים קטנים שצריכים לתת להם את הירושה של נכסי אביהם, אז בדין כותבים שטר, שהקרקע פלונית ששווה כך וכך, היא ניתנה ליתום הזה והיא ניתנה לאח הזה. זאת אומרת, רוצים לכתוב שבעצם חילקו את הירושה כמו שצריך, אז שמו את הקרקע היא שווה כך וכך, והאחים קיבלו כנגד זה חלק אחר בירושה, וכותבים את זה על שטר, מותר לכתוב את זה בכל המועד. ואגרות מזון, אחד שמתחתן עם אישה, שיש לה ילדים מנישואים קודמים, והוא כותב לה שטר שהוא הולך לזון את ביתה, גם, כן, הוא הולך לזון את הבת שלה. אז כותבים על זה שטר, מותר לכתוב את זה בכל המועד. שטרי חליצה, אם חלילה אחד נפטר בלי ילדים, אז אחיו, או שהוא מתחתן עם האלמנה, בייבום, ואם לא, היא לא יכולה להתחתן עם סתם בן אדם, עד שאח של בעלה, המנוח, ייתן לה כמו גט כזה, ייתן לה חליצה. וכותבים על זה שטר, שטרי חליצה, אפשר לכתוב את זה בימי חול המועד. ושטרי מי אונים, דהיינו, אם אחת אביה נפטר והיא הייתה יתומה קטנה, וחיתנו אותה לפני גיל בת מצווה, לפני גיל 12, ומכיוון שמי חיתן אותה? אחים שלה, אמא שלה, אין להם כוח על פי דין תורה לחתן אותה כשהיא ילדה. אביה יכול לקבל בשביל הקידושים ותהיה נשואה מהתורה, אבל אם אחים או האמא חיתנו אותה, הנישואין שלהם רק מדרבנן. ואם כשהיא מגיעה לגיל 12 היא אומרת לא רוצה את הבעל הזה, היא לא צריכה גט ממנו. היא ממיינת בו, לא רוצה אותו, וכותבים שטר מיונים. והקידושים מתבטלים, אפשר לכתוב את זה בכל המועד. וכן, שטרי בירורין. בדין חילקו שדה בין שני אחים, כתבו שטר, ביררו עד איפה זה החלק של האח הזה, ומאיפה זה החלק של האח השני, מותר לכתוב את זה בכל המועד, וכן כל פסקי דינים של בית דין, כל גזרות בית דין, וכן מלך שנתן פקודה, אגרות של רשות, מותר לכתוב אותם בכל המועד, כי זה דבר העבד, אתה חייב לכתוב אותם בימי כל המועד. אמר שמואל, מותר לאדם לארס אישה בחולו של מועד. למה? שמה יקדמנו אחר, ויקדש אותה לפני שהוא יקדש אותה, זה דבר העבד. למה מסייע לי? אולי נאמר שהמשנה שלנו מסייעת לדבריו של שמואל, שמותר באמת לקדש אישה, להרס אותה בכל המועד. כתוב במשנה, ואלו כותבים במועד, קידושי נשים, מה אליו, שטרי קידושין ממש, כמו שאנחנו הבנו במשנה, שהוא נותן לה, מקדש אותה בשטר, והוא כותב לה שטר קידושין. אומרת הגמרא, לא. ייתכן שהכוונה היא שהוא כבר קידש אותה לפני חול המועד, לפני החג, והוא רק כותב שטרי פסיקתא. כמה המחותנים מתחייבים לשלם לזוג. זה נקרא שטר קידושין. וזה אולי מותר לכתוב בחול המועד. וכדי רב גידל שאמר בשם רב, דאמר רב גידל אמר בשם רב, שהמחותנים, האבא של הכלה ואבא של החתן, אומרים, כמה אתה נותן לבנך? איזה נדוניה אתה נותן? כך וכך אני נותן. כמה אתה נותן לבתך תגיד? כך וכך אני נותן. עמדו וקידשו, קנו. אפילו שלא עשו קניין לשלם את הנדוניה, כל אחד משהו התחייב, עצם הקידושין קנו שהם חייבים לתת את מה שהם התחייבו. והן הן הדברים הנקנין באמירה, כי הם מחליטים בדעתם להקנות מחמת השמחה והנאה שיש להם בזה שהבן והבת מתחתנים. אז אם ככה, אין ראיה לדבריו של שמואל מהמשנה שלנו, שמותר לקדש בכל המועד. קידושין, מה שהמשנה פה ושמואל מדברים, להרס, מדברים פה ממש לקדש, כמו שאנחנו עושים מתחת לחופה, שנותנים לה קלה טבעת, הרי את מקודש לי בטבעת זה, שאז היא נהיית ממש אשת איש. ושלב הבא זה נישואין שהוא מביא אותה לביתו. וזה גם כן עצם החופה, זה לפי אחד הדעות, זה נקרא שהוא מביא אותה לביתו. או לפי בני אשכנז ש... הולכים לחדר איחוד, זה גם כן נקרא כמו חופה. או שהוא ממש מביא אותה אחרי החתונה הביתה, זה גם נקרא חופה, זה השלב השני של הנישואין. היום מה שעושים, עושים סך הכל שידוך, מה שנקרא, דיינו מחליטים שרוצים להתחתן, מסכמים שרוצים להתחתן, זה לא הכוונה לא קידושין ולא להרס. אבל על כל פנים, כאן מה שנאמר, שכותבים קידושי נשים, זה ממש שטר קידושין. ומה שמותר להרס אישה בחולו של מועד, הכוונה ממש לקדש בחול המועד. אפילו שזה נראה כמו מקח וממכר, בכל זאת התירו שמה יקדימנו אחר. אומרת הגמרא לאמא מסייע, לאולי נמצא סיוע ממשנה אחרת. כתוב, אין נושאים נשים במועד. ימי חול המועד יש מצווה ושמחת בחגיך, אדם לא יכול להתחתן בימי חול המועד, כי אז במקום לשמח במועד הוא שמח עם אשתו, זה אחד מההסברים. לא נושאים לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמים אפילו, מפני ששמחה היא לא ולא מערבים שמחה בשמחה. תדייק מזה, נישואין אסור, הלארס שרי. אז אם כן יש ראיה לשמואל, שמותר להרס אישה, אומרת הגמרא לא. ייתכן שגם להתארס אסור, ולא מבעיה כאמר. לא מבעיה, זה פשוט שאסור להרס, זה לא כאביד מצווה בעצם האירוסין. הוא לא ישלים את המצווה עד הנישואין, שזה השלמה של המצווה של כי ייקח איש אישה. אז לא רק, זה לא צריך לומר שבכל המועד יהיה אסור. אלא, אפילו לישא נמי, דכאביד מצווה שהוא עוסק בפריה ורבייה, קיים מצוות כי ייקח איש אישה, הייתי חושב שאולי התירו לו, לכן כתוב במשנה שאסור. אז אם כן, יכול להיות שאפילו לקדש אסור. להתחתן בכל המועד ודאי אסור, אבל אולי אפילו לקדש אסור. אז אין מפה ראיה לדבריו של שמואל שהוא סובר שמותר. תשמע. דתנא דבי שמואל, בבית מדרשו של שמואל שנו ברייתא, מארסין בחול המועד. שהיו עושים את האירוסין, מקדשים, שהוא מקדש את האישה, לא היו עושים סעודה. ולכן, אין בזה משום שמחה בחול המועד, זה לא מונע מי ושמחת בחגיך. אבל לא קונסין, אסור לעשות נישואין. ואין, כן, והנישואין היו עושים עם סעודה, וזה גם כן שמחה גדולה שהוא נושא את אשתו, וזה אסור בכל המועד, כי שמחת בחגיך ואין מערבין שמחה בשמחה. ואין עושים סעודת אירוסין. זה שמחה של הרגל, לא שמחה של אירוסין. ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לא. ואסור להרבב שמחה אחרת בשמחת המועד. אבל על כל פנים כתוב מפורש בברייתא מהרסין בכל המועד. שמע מינה שמותר כן להרס. מה שעושים, שסוגרים מה שנקרא שידוך בין חתן לכלה, עושים עוגות וכיבוד, זה ודאי מותר. אבל לעשות סעודה ממש, זה אסור. שואלת הגמרא, או מי אמר שמואל, שכל כך חשוב, שמותר אפילו לקדש אישה בכל המועד, כדי שלא יבוא מישהו אחר ויקדים אותו, שמקדימנו אחר, ואמר רבי יהודה, אמר בשם אותו שמואל, בכל יום ויום, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני, תנסה לפלוני, שדה פלונית, תהיה של פלוני, לפלוני. אז אם כן, מה החשש שמקדימנו אחר? יש פה השגחה פרטית, אדוני. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מחליט בדיוק מי תהיה הבת זוג שלו. אף אחד לא יכול להקדים אותו לכאורה. לא אומרת הגמרא, באמת, הקדוש ברוך הוא קובע בת פלוני לפלוני, אבל חוששים שמה יקדימנו אחר ברחמים. אז יש הסבר פה של רש"י, שגם אם נגזר על האישה שהיא תנסה לו, לפעמים על ידי תפילה, מתבטלת הגזרה הזאת. ולכן, אם הוא מצא בת זוג שמהר יקדש אותה, שמהר יסגור, יארס אותה אפילו בכל המועד. כי עד הרבה, פעם אחת, שמעי לה הוא גברה, הוא שמע איזה אחד שמתפלל. דיבאי רחמי ואמר, תזדמן לי פלניטה, הוא רוצה דווקא להתחתן עם אותה פלונית. אז רבא אמר לי, לא תיבאי רחמי אחי, אל תתפלל ככה שיהיה לך זיווג, אל תתפלל שתתחתן דווקא עם אישה פלונית. כי היא חזיה לך, אם היא ראויה לך על פי הבת קול, שהקדוש ברוך הוא קבע שהיא הבת זוג שלך, לא אז למין אחי, לא תתחתן עם מישהו אחר, אתה לא צריך אפילו להתפלל על זה. והיא לא, אם היא לא ראויה לך, אל תתפלל על זה. כי בסוף היא הרי לא תתחתן איתך, ואז כפרת בה השם, תבוא לידי כפירה שתאמר, התפללתי שהיא תתחתן איתי, בסוף לא התחתנתי איתה. כי הרי לא הבת זוג שלו. ואתה רחי, אחר כך רבה שם אי, לאותו אדם, דקאמר, הוא כל כך היה במצב שהוא רוצה להתחתן דווקא עם האישה הזאת, הוא אמר, או היא לימות, מכמה, או שהוא בעצמו שרוצה להתחתן איתה ימות, לפני שהיא תתחתן עם מישהו אחר, או היא תמות מקמי, או שכל כך הוא נראה כאילו שהוא אוהב, אבל הוא באמת שונא, שונא אותה, או שהיא תמות, והוא לא רוצה לראות אותה מתחתנת עם מישהו אחר, הוא לא באמת רוצה את הטובה שלה, זאת אומרת, זה לא מגיע מבאמת, ואהבת לרעך כמוך. הוא ראה שהוא מתפלל בצורה כזאת, אמר לי, לאו אמין עליך, לא תיבאי עלה דמילתא, וכי לא אמרתי לך, אל תבקש על דבר כזה, אחי אמר רב, משום רבי ראובן בן איצטרובילים, גם מן התורה וגם מן הנביאים וגם מן הכתובים יש הוכחה שמהשם אישה לאיש, הקדוש ברוך הוא קובע מי הבת זוג של האדם. מן התורה דכתיב, ויען לבן ובתואל ויאמרו, מהשם יצא הדבר שרבקה תתחתן עם יצחק אבינו. מן הנביאים דכתיב, שמשון רצה לשאת אישה מבנות פלישתים, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. מן הכתובים גם כן נכתיב, בית והון נחלת אבות, זה מגיע בירושה, ומהשם אישה משכלת. רק מהשם אדם יכול לזכות באישה בעלת חוכמה. לכן מותר להרס אישה אפילו בימי חול המועד, כדי שלא יהיה איזה רשע שיתפלל על הבת זוג שלו שחלילה תמות. ואמר רב משום רבי ראובן בן איצטרובילי, ואמרי לה, יש אומרים שזה במתנית התנה בשמו, אמר רבי ראובן בן איצטרובילי, אין אדם נחשד בדבר עבירה, אלא אם כן עשאו, ואם לא עשאו, את כולו עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו, ערער בליבו לעשותו, ואם לא ערער בליבו לעשותו, הוא ראה אחרים שעשו ושמח שאחרים עשו. שואלת הגמרא, מה פירוש? מה, לא יכול להיות שחושדים באדם והוא אדם נקי לגמרי? מטיב רבי יעקב, ויחפאו, בדו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם, אמרו דברים של חשד על הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שבאמת זה היה? אין חושדים אם אין בו? אומרת הגמרא, שם הם לא באמת חשדו. אתם להכעיס הוא דעבוד, הם אמרו את זה סתם להכעיס. שאת הגמרא תשמע, ויקנאו למשה במחנה, לארון קדוש השם. מה פירוש ויקנאו למשה? רב שמואל בר יצחק אמר, מלמד שכל אחד קינה לאשתו ממשה. יתרה בה, אל תסתרי, עם משה רבנו, שחשדו במשה רבנו שהוא עושה דברים לא טובים. מה, ייתכן שמשה רבנו באמת היה בו, הוא שמח באחרים שעשו, חס ושלום? עונה הגמרא, הטעם משום סינה ודעבוד. לא שהם באמת חשדו בו, אלא הם שנאו בו, אז הם העלילו עליו. תשמע, אמר רבי יוסי, יהי חלקי מי שחושדים אותו בדבר ואין בו, כי זה מחפר עליו החשד הזה. אז אתה רואה מפה שיכול להיות שיחשדו באדם שאין בו חטא. ואמר רב פאפה, לדידי חשדון ולא אהבה בי. באמת היה חשדו ברב פאפה ובאמת הוא היה בסדר? עונה הגמרא לא קשיא. שיש כאלה שחושדים בהם ואין בהם, בקלה דה פסיק, שהחשד של השמועה מפסיק. מה שרבי ראובן אמר, מדובר בקלה דה לא פסיק, שהשמועה לא מפסיקה. וקלה דה לא פסיק עד כמה? כמה זמן נמשך את השמועה, שתגיד שזה קול שלא פסיק? אמר רבי, אמרה לי אם, האמא האומנת שלו אמרה, דומי דה מעתה, חשודי העיר שיוצא עליהם קול על דברים לא טובים, יום ההוא פלגה, יום וחצי. והנה מילי, זה לא פסק ביני ביני. דווקא אם לא היה שלב מסוים שהקול הזה הפסיק בתוך היום וחצי הזה. אבל פסק ביני ביני, אבל אם בתוך היום וחצי השמועה הזאת הפסיקה, לעת להם בה. זה לא נקרא חשוד. וכי פסק ביני ביני, לא אמרן, גם אם היה הפסיק באמצע שמועה לא טובה, באמצע היום וחצי הזה, לא אמרנו שהוא לא חשוד, אלא זה לא פסק מחמת יראה. שהוא פשוט איים שאם לא יפסיקו את השמועה, הוא יזיק. אבל פסק מחמת יראה, אם השמועה רעה הפסיקה, כי הוא פשוט, הבן אדם הזה הוא כבר אלים, ואנשים פוחדים ממנו, זה לא נחשב שזה נפסק החשד, ולא המרן, שאם פסק הכל, אז אנחנו אומרים שבאמת הוא לא חשוד, אלא דלא אדר נוות, אם הכל לא חזר שוב פעם, באותה עוצמה, השמועה לא טובה. אבל אדר נוות, אם השמועה לא טובה חזרה שוב פעם, לא, זה לא מועיל שהכל פסק. אבל, ולא המרן, כל מה שאמרנו, שאם יש חשד, ויום וחצי זה אומר שלפחות הבן אדם ראה אחרים שעשו ושמח, אלא דלת לי אויבים, אם אין לו שונאים. אבל יתלי אויבים, אם האדם הזה יודעים שיש כאלה ששונאים אותו, אז אנחנו לא הופכים את האדם הזה לחשוד בכלל. זאת אומרת, האדם הזה יכול להיות שהוא נקי לגמרי. והאויבים הוא דאפקוע לקלה. האויבים מצאו שיטה טובה איך לנקום בו, על דבר שהם שונאים אותו סתם, והם ידעו שהדבר הכי קל זה להוציא עליו שמועה כזאת, שאף אחד לא יכול להוכיח אם זה נכון או שזה לא נכון. במקרה כזה, האדם הזה נקי לגמרי מהאבון, ועד כאן דף י' ח'.